כן, אנחנו בעזרת השם לומדים היום דיני הפסק טהרה. שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילים ממחרת יום שפסקה בו, וכך משפטה. אם תראה בית ימים או גימל, פסקה מלראות בודקת ביום שפסקה, כדי שתפסוק בטהרה. זאת אומרת, פה מדבר על הפסק טהרה, שהפסק טהרה אפשר לעשות אחרי יום, יומיים, כשרואים שהכל נקי, אז אפשר לעשות הפסק טהרה. למרות שאנחנו נלמד, ובטח הרבה למדו, שמחכים ארבעה ימים או חמישה ימים לפני שעושים הפסק טהרה, אבל בכל זאת, זה לפי דברי הרמ"א, אבל לא לפי דברי מרן. לפי דברי מרן, ארבעה ימים, נכון שמחכים ארבעה ימים, אבל זה תלוי אם שימשו ביחד או לא. כששימשו, אז עד שיקרה הפליטה שהאישה פולטת, עד שלושה ארבעה ימים, זה סותר. אם התחילה לספור שבעה נקיים, זה סותר. אבל אם לא התחילה לספור, אז אין בעיה. אם לא הייתה עם בעלה, יכולה מיד אחרי שראתה דם, ונפסק אדם, לעשות הפסק טהרה באותו יום. נגיד, אישה ראתה אדם היום, יכולה לעשות הפסק טהרה היום. אם נגמר אדם, יכולה לעשות. זה, במה זה תלוי אם לחכות ארבעה ימים או לא? אם הייתה עם בעלה או לא? אם הייתה עם בעלה, יש גזירת הכתוב שפליטת שכבת זרע סותר את היום שהיא סופרת. סותר את היום שהיא סופרת. ואילו... כן, אז זה תלוי בזה, אם הייתה עם בעלה או לא. לכן מובן עכשיו דברי מרן. מרן אומר, כך משפטה, אם תראה בית ימים או שלושה, אז מיד שואלים איך אחרי יומיים אפשר לעשות הפסק טהרה? שתיים ושבע, אין דבר כזה. אבל לא, יש דבר כזה. אם היא לא שימשה עם בעלה, כן. אבל האשכנזים שהולכים כמו הרמה, הוא מחמיר, הוא גוזר, לא שימשה, את לא שימשה. דיינו, אפילו אישה שלא שימשה, כן? גוזר עליה כאילו שימשה. כאילו שימשה. אז זה הכוונה, גוזר, לא שימשה, את לא שימשה. ואם היא ראתה רק יום אחד, אז גם פה שואלים, אם אישה שראתה יום אחד, או פסקה בו ביום, צריכה לבדוק עצמה במוח דחוק, ושיש שם כל בין השמשות. מה ההבדל בין שאיף א' לשאיף ב'? גם בשאיף א' הוא כותב לעולם, ילמד אדם בתוך ביתו, שתהיה בודקת, תהיה בודקת ביום הפסק טהרה, במוח דחוק, ושיש שם כל בין השמשות. אז גם בשאיף א' דיברנו על מוח דחוק, ופה בשאיף ב' עוד פעם מדבר על מוח דחוק. מה ההבדל בין שאיף א' לשאיף ב'? ההבדל הוא ככה. בשאיף א' היא ראתה כמה ימים דם, יותר מיום אחד. כיוון שראתה יותר מיום אחד, המוח דחוק זה לא, הוא לא מעכב בדיעבן. אם היא לא עשתה, לא עשתה. אבל אישה שראתה יום אחד דם, והיא רוצה באותו יום לעשות הפסק טהרה, חייב, המוח דחוק הוא חיוב. היא חייבת לעשות מוח דחוק. זה לא שאם היא תרצה לעולם מלמד אדם, כביכול זה מין חומרה כזאת, הנהגה טובה, לא. אלא יש חובה לעשות מוח דחוק, ולפי פשט מרן השולחן ערוך פה, אם היא לא עשתה מוח דחוק, לא עלתה לה, ההפסק טהרה לא עלה לה. למה? היא ראתה יום אחד, כדי שיוכח שנפסק המעיין, חייב גם כן מוח דחוק. מה שאין כן בסעיף א', שהיא ראתה יומיים שלושה, אז כבר המעיין נפסק. אם לא עשתה מוח דחוק, גם זה טוב. יוצא ככה, בסיכום. אישה שהייתה עם בעלה ורוצה לעשות הפסק טהרה, חייבת לחכות ארבעה ימים. לא הייתה עם בעלה, אז איך שנפסק הדם, אם ראתה יום או יומיים, יומיים ומעלה, עושה הפסק טהרה באותו יום שנפסק הדם, וגם עושה מוקדחו. אבל אם באותו יום שהיא ראתה דם, באותו יום רוצה לעשות הפסק טהרה, חייבת מוקדחו. כי מה זה מוקדחו? זה המשך של הפסק טהרה. אישה בודקת עצמה לפני השקיעה, כן? בדקה, מצאה הכל בסדר. מה זה נקרא? הפסק טהרה. עכשיו, מי בודק את הבין השמשות? את הזמן הזה שפק יום, שפק לילה, מי בודק? מה יגידו לה? כל רגע תבדיקי, מי תבדיקי, עד שיעבור 3:30 דקות? היא תפצע את עצמה ודרכי הדרכי נועם. לא ייתכן שהתורה תחייב כזה דבר. אבל אם אתה אומר שהאישה הזאת תשים מוקדחו, מה זה מוקדחו? צמר גפן, לעטוף אותו בבד של הבדיקה, לעשות ממנו כמו אצבע, ולהחדיר אותו בפנים, ושיישאר שם עד צאת הכוכבים. 20 דקות יישאר בתוך גופה. בזמן שהמוח דחוק בתוך גופה, תשתדל לא ללכת ולבוא. ולא, זאת אומרת, להשאיר אותו הרבה זמן. 20 דקות, להוציא אותו. אחרי 20 דקות, להוציא אותו. ואז רואים אם יש דם, אין דם. ואם ברוך השם אין דם, זה הפסק טהרה הכי חשוב שיכול להיות, שעשתה גם הפסק וגם מוקדחוק. הרמ"א אומר שאישה צריכה לעשות הפסק טהרה לפני תפילת ערבית, לפני שתתפללו תפילת ערבית, או לפני שאמרו ברכות השם המבורך של ליל שבת. אם יוצא הפסק טהרה, לפני הדלקת נרות, לפני שתדליק נרות. זה ככה כותב הרמ"א. האמת שהרמ"א הולך לשיטתו בשולחן ערוך, שהדלקת נרות מקבלת עליה שבת, בהדלקת נרות. כך גם שיטת בן איש חי עליו השלום, שבהדלקת נרות מקבלים שבת. אבל דעת מרן השולחן ערוך, בסימן ריש סמך ג', שלא אישה לא מקבלת עליה את השבת, אלא אם היא אומרת לך דודי ובואי קלה, בואי קלה, את מקבלת השבת. אבל אבל לא מקבלת השבת בדלקת הנרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? לא תקבל עליה שבת. לפעמים רוצה לשתות קוסטה, רוצה, שחקו לחבר את הפלטה, רוצה לחבר. נרות זה לכבוד שבת, אבל לא מקבלת שבת בדקת נרות. זה ידוע. ספרדים לא מקבלים שבת בדקת נרות. אבל אם היא תגיד, אני מקבלת עליי את השבת, גמרנו. אז אפילו לפני שהדליקה נרות, היא בבעיה. צריכה לעשות התרת נדרים כדי להדליק נרות שבת. אבל לא מקבלת עליה בהדלקה. בכל אופן, מה יהיה הדין אם האישה שכחה לעשות הפסק טהרה לפני ערבית, או שכחה לעשות הפסק טהרה לפני הדלקת נרות, ולפני שבת, לפני קבלת שבת, שכחה לעשות הפסק טהרה? האם היא יכולה עדיין לעשות הפסק טהרה כיוון שהיום גדול, או נגיד לזהו, פללת ערבית ובשבילך לילה, בלילה לא עושים הפסק טהרה. או הדלק נרות, בשבילך זה נקרא לילה. לא עושים הפסק טהרה בלילה. מה ההלכה? ההלכה שבדיעבד יכולה לעשות הפסק טהרה, אם עדיין היום גדול, מסתכלת, רואה, עדיין השמש זורחת, היא לא שקעה. אז מה, בגלל שהדלקתי נרות, אז גמרנו? אני יכולה לעשות הפסק טהרה. אפילו שהיא תגיד, אני מקבלת עליי את השבת, אפילו אחי, יכולה לעשות הפסק טהרה. למה? הפסק טהרה לא שייך בשבת או חול, שייך במציאות. במציאות אתה רואה שיש אור, סימן שעדיין השמש לא שקעה, ויכולים לעשות הפסק טהרה. כמובן, יותר טוב שתעשה הפסק טהרה לפני שתדליק את הנרות, או לפני שתפלל תפילת ערבית. אבל מה יהיה אם היא לא עשתה כך? לא בשביל זה נפשיד אותה את היום הזה שהיא יכולה לטבול יום קודם. למה אנחנו נפסיד אותה? נגיד לה, לא, זה לא שווה, בשבת תעשי הפסק טהרה חדש. בתוך השקיעה? אם עשתה, אתה שואל לכתחילה, התשובה היא לא. אסור לכתחילה, אבל אם באה אישה ושואלת, לא הספקתי לעשות הפסק טהרה, עשיתי אותו אחרי השקיעה. ואז הרב שואל אותה, כמה דקות אחרי השקיעה עשית? ולפי זה הוא פוסק לה. לפי זה הוא פוסק לה, אם עלתה לה הפסק טהרה או לא. אה? 13 דקות? מה אתה שואל? לא, לא, אני לא מגלה, כן, צודק. היא תגיד כמה דקות ואני אענה לה. אבל לא, אנשים סומכים על זה. ביום שפסקה מלראות ובודק את עצמה כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה. יום יפסק טהרה, תחליף זדינים, תחליף כותונת לילה, שיהיה הכל נקי. למה? לטובתך. אם לא תחליף זדינים, ופתאום תראי כתם דם על הסדין, באמת הכתם דם הזה היה לפני כן. והיא תחשוב שזה בא עכשיו, ותפסול את עצמה, ותפסיד עוד יום או עוד יומיים. אז חבל. לכן מציע לה שולחן ערוך, תעשי תחליף זדינים. גם תחליף חלוק, ככל שתמצא דם על החלוק, והיא תחשוב שהדם הזה בא עכשיו, ובאמת הדם הזה היה קודם. ורק היא לא החליפה את החלוק, לכן היא מצאה אותו. אז כל הדברים האלה זה לטובת האישה. שהאישה תחליף סדין, יש כאלה מקפידים שיש סדין לבן, אבל היום כמעט אין סדין לבן. מה שאתה הולך לחנות, הכל צבעוני. מקסימום אתה יכול להשיג סדין ורוד, בהיר, או כחול בהיר, או צהוב בהיר, בהיר בהיר, שזה כמעט כמו לבן. אבל אין נפקא מינה. היום כמעט, אבל אם יש נשים עד היום ששמות את הסדין הלבן, ביום שעושות הפסק טהרה, לסמן לעצמם שכעת מתחילה את השבעה נקיים, אז שיעשו את כמינה גם סדין לבן. אבל יש נשים שטוענות שאם הם שמים סדין לבן, אז הבת שלהם, שהיא קצת גדולה, היא מבינה. לפי זה היא מחשבנת מתי אמא תטבול. אבל זה לא נעים שהבת, שאף אחד בעולם שלא ידע, חוץ מהבלנית, שאף אחד בעולם לא ידע שהאישה הולכת לטבול. להשתדל לא לפרסם תבילה, אסור לפרסם תבילה. אבל אם קרה שאישה ראתה אותה בדרך, שהיא הולכת עם סל של חפצים אישיים, אז היא מבינה שלא הולכת לשוק, אלא היא הולכת לטבול במקווה. אז מה? אז תדע, שתדע. בשביל זה אישה לא צריכה לחזור הביתה, להגיד לא, אני טובלת מחר. למה? בגלל שזאת ראתה אותי. אז מה אם ראתה אותך? אין בזה שום טעם ושום היגיון. אז מה, ראתה. הצניעות היא לא לפרסם את הטבילה. בלשון הרמה, שלא תלך במהומה, לא תעשה מהומות. אני הולך למקווה. השלום, אני לא אהיה בשעה הזאת וזאת. למה? אני הולך למקווה. מה את מגלה לה? תגידה, הולכת לשעור תורה, הולכת ל... לא תגידי דבר כזה. גם לא צריכה בכלל להיכנס איתה, להסביר לה או... מנהג ישראל תורה הוא. למה? ישנם קלות חילוניות שהן לא טובלות. לא טובלות, ובאות ככה, הרי הרב שמסדר חופה וקידושין, הוא מבקש את האישור שהיא טבלה. פרט אם עושה, בחוגים החרדיים לא מבקשים. יודעים שוודאי טבלה. או לא טבלה והיא תגיד לרב, יודיעו לרב שמקדש שהיא מחר יכולה כחולה לטבול, היא לא יכולה לטבול היום, כי לא נגמרו לה שישה, שבעה נקיים. אז הוא נפקה מינה שאת הכוס השנייה, כן, הכוס השנייה, האמא שלה גם תיתן לה. כמו בכוס הראשונה, על ברך על הירוסים. עשה לנו את הארוסות, ויתן לנו את הנשואות לנו על ידי חופה בקידושין. הוא גומר לברך את הברכה הזאת, הרי הוא ברך בורא פרי הגפן בהתחלה, נותן לאמא של הכלה, והאמא של הכלה נותנת לכלה. לא החתן. אבל בשבע ברכות, אחרי שגמר שבר את הכוס, כן? אז נותנים לחתן, שייתן לכלה. אז אם היא נידה, מחר היא צריכה לטבול, היום היא עוד לא טהורה, אז עדיין הוא מוסר לאמא שלה שתיתן לה. אז יש עניין שהרב המקדש ידע, צריך שהרב המקדש ידע מה המצב של הכלה. אז אם כן, למה עושים את כל הרעש הזה? כדי שלא תתחמק מלטבול. זה הסיבה שעושים את כל הרעש הזה. אז זה מנהג ישראל תורה הוא. כי בלב הכי, גם בלי זה כולם יודעים שהכלה נכנסת לחופה. כולם יודעים מה, ומה עושים בליל החופה. כולם יודעים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, הכל יודעים. חתן למה נכנס לחופה? והמנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. ככה רבי יוחנן בגמרא אומר. כולם יודעים למה נכנסים לחופה. כדי שאחר כך יקיימו מצוות ביאה, מצוות בעילת מצווה. אבל מי שמנבל פיו, בר מינן מעמיקים לו גיהנום. למה? אדם שמנבל, אדם שחושב מחשבות לא טובות כנגד המחשבה, זה מנקל לו את המחשבה. או אם אדם מחשבן חשבונות של מצווה, מתי אשתה צריכה לטבול ומתי צריך לפרוש, לא עושה חשבונות, חשבונות האלה מנקים לו את המוח. אבל אם הוא מדבר דברי ניבול הפה, כן, זה בר מינן, זה מעמיקים לו גיהנום, זה לא מספיק לו כל הדברים האלה. הוא צריך את הגיהנום, אבל בפנים, לא על פתח גיהנום, כמו בני קורח שישבו על פתח גיהנום וניצלו מהגיהנום, אלא מעמיקים לו גיהנום, בר מינן. כמה אדם צריך להיזהר מדיבור לא טוב, מדיבור של הרחוב. מה שהם מדברים, אסור לנו לחזור אחריהם אפילו. לכן אם בא בן אדם אומר, לא, אל תגור שם, שם אומרים ככה, אל תגיד מה אומרים, שמה אתה מנבל את הפה? שמור על פה נקי, אדם צריך לשמור שהפה שלו יהיה פה נקי. אז לכן עושים את כל הבלגן הזה, טופים, מחולות, למה? בשביל שלא תתחמק. יש אישה אחת, קלה, אני יודע, בלנית סיפרה את זה, שהיא באה, היא לא באה לטבול, שלחה את אחותה. כשאחותה תטבול, למה? שלוחו של אדם כמותו. הטיפשה הזאת חשבה ששלוחו של אדם כמותו, כמו שבן אדם אומר, תניח לי תפילין, תניח תפילין, אני אתכוון עליי. אז זה מועיל? זה לא מועיל. יש מצוות שבגופו. מצוות שבגופו לא מועיל שליח. אז בקיצור, היא שלחה את אחותה, שאחותה תטבול במקומה. טוב, הבננית לא הכירה שזה לא הקלה. חשבה בתמות, זה הקלה. אז היא באה אישה אחת שם, ראתה אותה, אמרה לה, זאת לא קלה. לא קלה. תדברי איתה. אמרה לה, גברת, את קלה או לא קלה? אומרת, לא, אחותי קלה. באתי לגני, אחותי קלה. אחותך קלה? אז מה פתאום את בת? אומרת, לא, היא מתביישת לטבול, אז היא שלחה אותי. מה הטיפשה שכמותך, אין דבר כזה, אין שליחות בדברים כאלה. היא בעצמה צריכה, אם היא לא תבוא לטבול בעצמה, אני לא אתן לה אישור, ואני גם יודע על הרב שמקדש, שלא יקדש אותה, לא יהיה חופה, לא יהיה כלום. אז היא פחדה מהר, קראה לה, וברוך השם, טבלה, והכל היה בסדר. טוב, מה לעשות? צריכים לעשות תקנות, כדי שבאמת לא ימנעו מלטבול. בכל יום מהספירה, מהשבעה נקיים, צריכה לבדוק את עצמה בוקר וערב. בבוקר, לפני, אחרי שתקום מהמיטה, ובערב, לפני השקיעה, האישה צריכה לבדוק את עצמה בוקר ערב, בוקר ערב, כדי שתגמור את השבעה נקיים בטהרה, ובליל השמיני תדבון. מה זה ליל השמיני? יום שביעי בלילה, שיעברו שבעה ימים שלמים. פה לא מועיל המושג מקצת היום ככולו, אין דבר כזה מקצת היום ככולו. מקצת היום ככולו, אם הוא כן שייך בלכות נידה, זה אם האישה סופרת ארבעה, ארבע ושבע. נכון? האישה סופרת ארבעה ואחר כך שבעה נקיים. אז מה יהיה אם היום הראשון לא היה שלם? בזה אומרים מקצת היום ככולו. דיינו, כדי שיהיה ארבע, לא חייב יום שלם, ארבעה ימים שלמים, אלא אפילו שלושה שלמים ואחד, דקה אחת לפני השקיעה, זה נקרא ארבע. אבל בספירה של השבעה נקיים, מה כתוב בתורה? וספרה לה שבעת ימים. שבעת ימים תאכל מצות, גם אנחנו רואים שזה שלם. זה לא מקצת היום ככולו. אין דבר כזה מקצת היום ככולו. בלכות נידה. בדבר הזה כמובן. הבת שהיא בודקת בו צריך להיות רך. ארבעה תנאים צריך להיות לו. לבן, רך, סופג, נקי. לבן, שלא יהיה צבעוני. תבדוק בבד אדום, היא לא תדע אם יש דם או אין דם. למה הבד הוא אדום? או אפילו בבד שלא אדום, הדם לא ניכר כל כך. לכן צריך להיות בד לבן, זה תנאי ראשון. תנאי שני, שהוא יהיה נקי, שלא יהיה עליו דם. אם היא בדקה בו פעם שעברה, עכשיו רוצה לבדוק עוד פעם, זה לא טוב. למה? הדם הזה היה קודם, ואת תחשבי שהוא בא עכשיו, ואז אתה לא תתארי את עצמך. אז תנאי שני צריך שיהיה נקי. תנאי שלישי, צריך שיהיה רך, רך. שיהיה לה קל ונעים לבדוק. לא תסרוט את עצמה ותמצא דם, ותחשוב שזה הדם הזה בא מהרחם. לא, זה לא בא מהרחם. תראי באיזה בד את בודקת, בד כולו מחוספס. אז על ידי שהיא בודקת בו, היא פוצעת את עצמה. לכן תבדוק בבד רך. ובתנאי האחרון, שיהיה סופג, שהבד יספוג. למשל, אם היא תבדוק במשי, בד משי, קח בד משי לבן, תבדוק, אדם יישאר בפנים, לא יבוא על המשי. למה? המשי הוא לא סופג, הוא סינתטי, אז הוא לא סופג. לכן, זה ארבעה תנאים שצריכים להיות בבד. פעם היו בודקים בצמר גפן. אני זוכר, לפני 40 שנה, היו בודקים בצמר גפן. היום כבר לא בודקים בצמר גפן. למה? וגם הפוסקים אמרו שלא כדאי לבדוק בצמר גפן, והסיבה, הצמר גפן, קשה לתפוס אותו. וגם אם אתה תפסת אותו, הוא עוטף רק את החלק העליון של של האצבע, כשהיא בודקת, פוחדת שזה ייפול וישאר שם, זה לא בודק אותו, בודקת בחיפזון. וגם אם היא בדקה הכי טוב שבעולם, הרבה פעמים אדם נמצא עמוק עמוק בתוך הצמר גפן, ולא רואים אותו. כמה פעמים לקחנו את הצמר גפן, הוא היה נקי. אז אם לא היינו יודעים את הדבר הזה, אומרים לה זה נקי, ובר מינן זה לא נקי. אז מה היינו עושים? פותחים אותו, וכמה פעמים רואים בפנים, הנה, אתה רואה, יש פה דם בפנים, בתוך ה... למה? כשבודקת זה מסתובב, מתקפל על עצמו, ואיפה שהיה דם מתכסה על ידי המשך הצמר גפן. אבל בד, הוא לא יתקפל לך אף פעם. אז רבה, תוכל לבדוק בו כמו שצריך, והכל יהיה בסדר. צריך לבדוק בעומק, עומק גדול, כמה שיכולה. והחתם סופר אומר, תניח רגל אחד על כיסא ורגל אחד על הרצפה ותבדוק. פה יכולה באמת להעמיק, יכולה לבדוק עמוק, ויש סיכוי שהכל בסדר. אישה שהיא לא רואה, אישה שהיא לא רואה, ברמינן, אז מה היא תעשה? לא תתחתן? התחתנה. איך היא תעשה בדיקות? היא יכולה לעשות בדיקות. הפוך, חוש המישוש של אישה שלא רואה הוא יותר מפותח מחוש המישוש של אישה שרואה. לכן אין בזה בעיה שהאישה אין בזה בעיה שאישה שלא רואה תעשה את הבדיקות בעצמה. כל הבעיה שלה היא לא רואה מה התוצאה, אם זה דם או לא דם. אז תקרא לשכנה שלה, תעשי טובה, אני עושה עכשיו הפסק טהרה ומוח דחוק, אם את יכולה אחר כך לבדוק אותם, תלך אצלה הביתה ותראה לה, תגידי לה אם זה בסדר. אם האישה השכנה לא תדע, ילכו לרב, תלך לרב ותשאל אותו אם באמת זה תמה או טהור. זה העצה הייעוצה, מה שאפשר לייעץ לאישה הזאת. חרשת ששומעת ואינה מדברת, או מדברת ואינה שומעת, הרי הן כפיקחות. הגמרא אומרת, אילם שדיברו בו חכמים, או חרש שדיברו בו חכמים, חכמים אומרים, חרש שוטה וקטן לא יקרא את המגילה. אז איזה חרש? חרש שדיברו בו חכמים, שאינו שומע ואינו מדבר. אבל אם הוא שומע אף על פי שאינו מדבר, או מדבר אף על פי שאינו שומע, הרי זה כפיקחין לכל דבריהם. כמו אדם רגיל, קורא בן אדם השמיעה שלו נחלשה, לא שומע בכלל, כן? אומרים שהבן איש חי הוא היה כבד שמיעה, לא שמע בכלל, לכן היה לומד לבד. ככה ראיתי בספר רבנו של הרב עובדיה יוסף, שהרב עובדיה יוסף אומר, כנראה יש שם איזו תשובה, ומהתשובה משמע. זאת אומרת, כנראה שהוא לא שמע, כנראה לעת זקנותו, לא שמע טוב. בכל אופן, מה שהיא לא שומעת, אבל מדברת, זה לא פוסל אותה, יכולה לבדוק והכל בסדר. אבל אם אינה שומעת ואינה מדברת, זה חסר לה בשלמות של זאת אומרת, כל העניין הזה שאפשר לסמוך עליה, אי אפשר לסמוך עליה, חסר לה בשלמות, משום שנשים כאלה שלא שמעו, לא שומעת ולא מדברת, זה מלידה, וקשה מאוד להחזיר אותם למה שכמו כל אישה רגילה. אפילו שהיום יש בית ספר לשמיעה, בית ספר לאילמים, מלמדים אותם, ובאמת אתה רואה שהם מדברים ביניהם בשפה, ככה בשפת הידיים, וגם יכולים לעשות מקצועות, כל מיני מקצועות, ולנהוג וכולי. אתה רואה שהם נכנסים לחיי הכלל, אבל עדיין, אם תשים לב עליהם, עדיין יש להם את החוסר שפיות, זה נקרא חוסר שפיות, עדיין זה חסר. לכן האישה הזאת, אתה לא יכול לסמוך עליה ב-100%, היא יכולה לטעות אותך, לכן לא באשמתה כמובן. לכן לכתחילה בדינים שהם דאורייתא, אנחנו לא סומכים על בית ספר לשמיעה ובית ספר לאילמים, אבל במצוות דרבנן אנחנו כן סומכים עליהם. רק צריך ליישב את קריאת מגילה, זה דרבנן. אבל זה לא ממש דרבנן, זה דברי קבלה. מגילת אסתר זה דברי קבלה. זה לא סתם דרבנן. יש דרבנן רגיל ויש דברי קבלה. אישה שמרבה לבדוק, בין בימי ספירתה, בין בימים שלא ראתה בהם, הרי זו משובחת. אבל פי שיש לה בסת קבוע. פה השולחן ערוך כותב שאישה שבודקת הרבה, זה טוב מאוד, זה משובח. באו הפוסקים היום ואמרו, אולי בזמן מרן זה היה משובחת, שהיו נשים חזקות, בריבוי הבדיקות לא היו נפצעות ולא היה נוצר כל בעיה. אבל היום, שעל ידי ריבוי הבדיקות, האישה יכולה, זאת אומרת, יכולה להיפצע, ואז היא לא תדע פצע, לא פצע, לא רוצה ללכת לאחות. לא כל אישה רוצה ללכת לאחות בודקת הערה. אומרת, לא, לא, אני לא הולכת לאחות, אני אעשה חדש. חדש ועוד פעם דם, ועוד פעם חדש ועוד פעם דם. עד שמגיע המחזור ועכשיו צריכה עוד פעם. אז מה עושים? לא, לא לבדוק הרבה. אישה שאומרת, אני מאוד מאוד רגישה, במיוחד, לא כמו שאר אנשים, ולעל כן אני לא יכולה לבדוק כמו שצריך. אז אם אפשר לבטל לי על בדיקות, אנחנו מבטרים לה. מה המינימום שהיא חייבת ושאי אפשר להוריד מזה? פסק טהרה, בדיקה אחת ביום ראשון, ובדיקה אחת ביום שביעי בבוקר. אלה השלוש בדיקות שאנחנו לא יכולים לוותר עליהן, ואם היא לא עשתה אחד מהן, היא לא יכולה לטבול. אז שכל אישה תדע, על שלוש בדיקות, הטהרה עומדת. א' פסק טהרה, אפילו בלי מוח, על בדיקת יום ראשון בוקר, ועל בדיקת יום שביעי בוקר. אני אומר בוקר בתור עצה טובה, אפשר גם בערב. אבל איפה היא תמצא רב שיענה לה בערב? זה נותן שיעור, וזה נסע מחוץ לעיר, וכו' וכו'. וזה אומר, אני לא פוסק בלילה, למה האור של הפלור עושה את מטעי אותי. משכנה, יכול להיות שלא תדבול בכלל. לכן, למה לך לעשות את הבדיקה בלילה? מעיקר הדין, מספיק בדיקה אחת, ובבוקר תקום מבוקדם, או תקום ממאוחר, לא משנה. תעשי בדיקה ב-8, ב-9, ב-10, ב-11. העיקר שבזמנים האלה יהיה לך אפשרות, אם יש שאלה, לגשת לרב ולראות אם זה טהור או טמא. ולא לעשות בלילה, בערב, ולפעמים אחרי השקיעה, ואז יש שאלה, הבדיקה טובה, לא טובה. לא דוחים מצווה, בקיצור. מצווה באה לידך, אל תחמיצנו. ושמרתם את המצות, אל תקרי מצות, אלא את המצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנו. אז אתה עכשיו מחמיץ. האישה הזאת יכולה לבדוק בבוקר, יכולה לבדוק בערב. אז מה את מחמיצה את המצווה? זה מצווה. מצווה גדולה לעשות בדיקות של שבעה נקיים. אז תבדקי בבוקר. אל תחמיצנה, אל תתאחרי. זריזין, מקדימים למצוות. כן. אז אם כן, היום, ככה כותב הרב פיינשטיין כמדומני, שהיום אין לנו את הרזו משובחת. המשובחת הפוך. זאת שלא עושה הרבה בדיקות, היא המשובחת. כמובן, שאישה שברוך השם בריאה והכל בסדר, ואין שום בעיה, אישה כזאת תבדוק, אישה כזאת תבדוק את כל הבדיקות. 16 בדיקות, פסק טהרה, מוח דחוק, ועוד 7 כפול 2, בוקר ערב, בוקר ערב, בוקר ערב, עד היום השביעי ותלך לטבול. אז אם כן, זה הכי טוב, אישה שברוך השם בריאה, זאת תעשה, זה הבדיקות ההכרחיות. שכל אישה צריכה לעשות עם המצב אצלה טוב. אבל אם היא רוצה לעשות יותר מזה, לא כדאי. התשובה היא לא כדאי. זה נקרא, לא תוסיפו ולא תגרעו. היא תוסיף לה כמה בדיקות בימים הראשונים, ועל סמך זה היא לא תבדוק ביום האחרון, ואז יגידו לגברת, לא בדקת, זה לא טוב. תתחיל את זה ביום, ביומיים, תלוי לפי העניין. אישה שבדקה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. שתי בדיקות בכל יום. יום השביעי לא בדקה. זה היה השאלה ששאלו אותנו, ובדיוק הייתי באיזה בר מצווה, והיה שם הרב עליו השלום. אז ניגשתי לאוטו שלו, לרכב, וכבוד הרב יש לי שאלה דחופה. כן. מה השאלה? אמרתי לו, אישה בדקה, פסק טהרה, מוח, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. יום שביעי לא בדקה, מה הדין? אז הרב התחיל לעשות ככה עם הראש, ככה. מה, הוא לא יודע, הלכה מפורשת. אבל לא רצה להקל. אמר, תעיין, פשוט, שואל ונשאל, חלק חמישי, שם כתוב השאלה שלך והתשובה. יש לי, היה לי בבית רק את הספר הזה. מכל החמישה היה לי רק את זה, ראיתי שיש שם שאלה כזאת, ואמרו, והוא כותב שאפשר, יכולה לטבול. עכשיו, למה הרב לא רצה להגיד לי את זה? מה, הוא ידע הכל. מה, למה התחמק? בגלל שמרן כותב ראשון ושביעי ואין להכיר. אז הוא לא רוצה לצאת נגד מרן. אתה רוצה, לך שואב משל, זה היה גאון עצום, מחכמי טוניסיה, הרב חלפון הכהן, היה גאון עצום. הרב תמיד מזכיר אותו, ממש משבח אותו, מזכיר אותו בסילודים, מה שנקרא. בכל אופן, זה הלכה. עכשיו, מה יהיה הדין? נגיד כמה חילוקים כדי שנזכור את העניין. מה יהיה הדין? אישה שלא בדקה ב... איך לטבול בערב פסח? אישה שצריכה לטבול במוצאי שבת תכין את עצמה ביום שישי. ביום שישי תכין את עצמה, ציפורניים, שיער, תקלחת הכל, כדי שתטבול במוצאי שבת. תקשור את השיער שלא יסתבך ותטבול במוצאי שבת. אם צריכה לטבול מוצאי יום טוב, אז תעשה הכל מוצאי יום טוב לספרדים. לאשכנזים תמיד תעשה חפיפה ביום שישי. החפיפה צריכה להיות ביום, זה לאשכנזים. לספרדים לא חייב. כיוון שמוצאי יום טוב אפשר לחפוף, תחפוף מוצאי יום טוב, כדי לא להרחיק את החפיפה מהתבילה. כן, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על נושא מאוד רגיש, שזה פגיעה בזולת, אפילו בשוגג, ונפתח את זה בעזרת השם. ולפני כן, כדרכנו בקודש, נאמר כמה דברים שאדם דש בעקביו. ברית מילה, הנושא הוא ברית מילה. צריך להזהיר את הקרובים הרחוקים, קרובי המשפחה הרחוקים מתורה, שלא לדחות זמן הברית. הרבה פעמים באים, דוחים, חבר אחד מתקשר אליו, אומר לו, מתי הברית? אומר לו, ביום שני. תדחה את זה, למה? אני לא יכול יום שני לבוא לברית. יום, אני ארצה ביום שלישי. למה? הוא מביא לו מעטפה שמנה, זה לא סתם. אז הוא אומר לו, תדחה את זה ליום... אז מה, הוא לא מבין בזה, לא מבין ששמונה ימים ביום השמיני ימול בשר עולתו, אז הוא דוחה. המוהל לא יודע שהוא דחה, לא מבין שהוא דחה. אבל הוא ישאל, המוהל צריך להיות עירני, ישאל אותו, תגיד לי, באיזה יום הוא נולד? באיזה יום הוא נולד? אני אגיד לך מה הוא הגיע, מה... ככה כביכול, מגיד עתידות. איזה יום הוא נולד? ולא יום שני. אמר לו, אז למה אתה רוצה לעשות את הברית ביום שלישי? כנראה טעית בחשבון, בוא תראה. שני, אחד, שתיים, שלוש, עושה לו חשבון. יום שני, אמר לו, לא, החבר שלי לא יכול להגיע. יש לי חבר טוב. מה? בשביל חבר אתה דוחה? חז ושלום. כל רגע שהוא דוחה זה קראת לתינוק מסכן. אז צריך להיזהר, לא לדחות תבילה. עוד דבר אחד שיכול לקרות אצל אנשים רחוקים, מתורה, לא יודעים שאם הוא נולד בניתוח קיסרי אז אי אפשר לעשות לו ברית מילה בשבת. הם עושים בשבת, שבת הוא לא עובד, כן? הוא יכול לבוא לברית בשבת, אז הוא אומר לו תעשה בשבת. אבל הוא נולד בניתוח קיסרי, מי שנולד בניתוח קיסרי הוא לא דוחה שבת, רק אם הוא נולד כדרך כל האדם, כמו שכתוב, שקט הזריע בלדה זכר, את המאה שבעת ימים, וביום השמיני ימול בשר עולתו. משם לומדים, מהפסוק הזה לומדים, שיוצא דופן, מי שיצא דרך הבטן, זה נקרא דופן, לא נימול ביום שבת, אלא נימול, לא מחלים עליו את השבת, אלא ביום ראשון. ככה סתם, ברית מילה, דוחה שבת. אבל אם לא היה לידה רגילה, לא דוחה שבת. לכן המוהל, הפיקח, ישאל, תגידי לי, איך ילדת? בניתוח קיסרי או רגיל? תגיד לו, רגיל. רגיל? יופי. אז אני בא ביום פלוני, אני אעשה לו ברית מילה בשבת. ואם תגיד לו, נולד ניתוח קיסרי, תגיד לה, לא, יום ראשון. תגיד לו, אבל יום ראשון זה 9 ימים. יסביר לה. שאי אפשר לעשות ברית מילה למי שנולד דרך הדופן. דיינו, דרך הבטן. זה עוד דבר, שבאים אנשים ומחללים שבת, כן, אז האם מותר להגיד שהברית יהיה ביום ראשון? אפשר, זה לא, אני בכוונה בציבור לא רוצה, מי שיש לו שאלה, ישאל בצורה פרטית, נגיד לו, יש חילוק, זה לא בכל מצב עושים את זה. אין לעשות ברית מילה, אין לתת ברית מילה למוהל שאינו מומחה. אם הוא לא מומחה, אז מה אתה רוצה לו למול? זה אחד השלום, יכול אחד השלום לגרום לו שלא יוכל להביא ילדים כל החיים, אם הוא לא אומר כמו שצריך. אז מה, יעשו? אנשים לא ילמדו מילה? מה יהיה בדור הבא? צריך שיהיה בכל דור מועלים. אלא הרב שלו, שלימד אותו, יהיה לידו. 10 בריתות, יהיה לידו, יראה שהוא עושה טוב, אז ייתן לו את האישור, אתה יכול למול לבד, אתה יופי, יודע טוב. כל הכוונה שיש לו קרוב משפחה, כן, יש לו קרוב משפחה שהוא לומד מילה, אז הוא רוצה להתאמן על הבן שלו, מה פתאום? סליחה, משפחה, משפחה, אבל תביא את הרב שלימד אותך, יעמוד לידך, לא אכפת לו. יזמין את הרב שלימד אותו, יראה, יסתכל, הכל בסדר, תשים את המגן, עוד יותר למעלה, עוד יותר למטה, יודע, יכוון אותו, ואם אחד השלום רואה איזה טעות, אז המומחה יכול מיד לתקן אותה. אם יראה איזה טעות שלא לא חתך כמו שצריך, וצריך עוד לחתוך, לא חתך משפיק, וכו'. אז זה משהו אחר. אז איך יהיו מועלים בדור הבא? אנחנו לא באים לסלק אותם. אבל הכוונה היא, הוא לא מומחה, והוא ככה, הוא אומר, אני יודע. אתה יודע, ויכולים לצאת מזה תקלות חד ושלום. ואין לאחר את הברית מילה עד אחרי צהריים, עד כמעט, היו כמה בריתות שכמעט היה שקיעה. עוד מעט שקיעה, ועוד לא. מחכים לזה, מחכים לזה. אל תחכה לאף אחד. אל תעשה חשבון לאף אחד. הבן שלך זה הכי חשוב, שיעשה ברית מילה מוקדם. חמששון מרדכי, ראש המועלים, סיפר לי שהוא עקב אחרי אלה שהוא מל אותם, כל מי שעשה את הברית מילה בבוקר יצא זריז, ילד זריז, ומעירים אותו על המקום קם, לא עושה שיבוב בצד השני ועוד שיבוב ועוד צריך לשפוך עליו פעמים מים, והוא מתרגז והוא כועס. איזה צורה זאת, איזה צורה זאת. אז מי שעושים לו ברית מילה מוקדם יוצא זריז. מאוחר יוצא עצלתיים, עצל. עד מתי עצל תשכב? מתי תקום משנתך? את כל אחד יעשה את החשבון הזה. תסתכל טובת עצמך וטובת הילד. אל תתחשב במישהו אחר. ולכן, טוב שאם הוא לא רוצה הוא לשבת סנדק, קודם כל נתן סנדקות לאבא שלו. אחר כך נתן לחמיד. אחר כך הוא רוצה לתת לרבנים איתם, כי זה חשוב לתת לרבנים שזה משפיע על הילד, קדושה, טהרה, מידות טובות. אומרים תמיד, התינוק יוצא כמו הסנדק שלו. אז זה טוב, הוא רוצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, אז הוא מזמין רב. אבל אל תזמין רב לפני שאתה מזמין את אבא שלך, אפילו שאבא שלך מחלל שבת, כן? אני אומר כאילו משהו קיצוני. אפילו אחי, הוא הביא אותך לעולם. איך בכלל אתה נמצא פה בעולם? הגמרא אומרת, אתה צריך לכבד אביו אמו, למה? מפני שהביאו אותו לעולם. זה הסיבה, זה הכל. בשביל לכבד אבא ואמא לא צריכים שיעשה, יקנה לך דירה ויעשה לך חתונה ולא הביא אותך לעולם הזה, זהו. אז אתה צריך להוקיר לו טובה ולתת לו להיות סנדק. כמה כאלה שהיו מחללים שבת והיו עושים עבירות והפסיקו בזכות זה שנתנו להם סנדקות. מה? אבא בוכה. באמת אני סנדק? בוכה. אמרנו, מה, אתה אבא שלי. איי, 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 תופס אותו, נשק אותו. די, אני חוזר בתשובה. אני אפסיק לחלל שבת. ככה צריך להיות. ולא לא לפגוע בו. לא משפיע. יש לי ראיות חותכות, זה לא משפיע לרעה. משפיע לטובה, שאתה קיימת איזה מצווה? כיבוד אבאים. חמיב, גם חמיב אותו דבר. אדם חיה בכבוד חמיב, ובכבוד חמותו, חייב. אמנם לא מהתורה, מדרבנן. ככה כותב השח, שחייב מדרבנן, אבל יש מצווה. למה? אתה לא תיתן לאבא שלך, ייפגע. משכן, תזהרו, אם האבא או האמא נפגעים, או החמיך הנפגעים, הילד הזה אחד השלום, לפעמים חולה, לפעמים. אני מכיר מקרים. שהילד היה חולה תקופה ארוכה אחרי הברית. וביררנו שזו הייתה הסיבה. הלכו, ביקשו סליחה, והבטיחו לו סנדקות, ואז הילד עברי. רואים בחוש, זה לא... וגם, אני לא אומר את זה בשמי. זה בשם הרב יהודה צדקה עליו השלום, ובשם הרב בציון. כשהיו מזמינים אותם סנדקות, היו שואלים, נתת לאבא שלך? נתת לחמיך? עכשיו אני יכול לשבת. אם לא, חצוף. אתה לא נותן לאבא שלך, אתה נותן לי. אבא שלך קודם. זה חשוב מאוד, הדברים האלה. אנשים באמת חושבים, בצדק, שאני רוצה שיהיה סנדק, ירש ימיים, שומר תורה מצוות. אבא שלו מחלל שבת, מה פתאום ייתן לאבא שלו? וזה באמת גורם אחר כך בעיות לילד. אז למה לך? אסור שאדם יהיה לו כפדה. שלא יהיה כפדה על האדם. בעזרת השם, אנחנו... מוקדם אחרי הנץ. מוקדם אחרי הנץ, כמה שיותר. נגיד, 8-9, זמן סביר שיכולים קרובי משפחה להגיע, לא מכל הארץ, אלא מקומות קרובים. לפי זה. בכל אופן, כמה שיהיה לפני חצות, יותר טוב מאשר אחרי חצות. טוב, בעזרת השם, נדבר קצת בעניין לפגוע, שלא לפגוע בזולת, כפי שבאמת ראינו עכשיו, לא לפגוע בהורים. הגמרא במסכת חגיגה, דף אה, אומרת, רבי יוחנן, מי זה רבי יוחנן? היה ראש הישיבה, הוא היה רב הראשי לכל ארץ ישראל. היה גאון עצוב, אין שני לו, ממש היה מיוחד. רבי יוחנן, כמעטי להיקרא בכי, היה לומד קהלת, הגיע לפסוק הזה, התחיל לבכות. איזה פסוק? כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. אז הוא היה בוכה ואומר, עבר. אז מה אומר? האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? יש דבר שנעלם ממך. עשית משהו, ואתה לא יודע שעשית עבירה. אומרת הגמרא, תן לי דוגמה. אמר רב, זה ההורה קינה בפני חברו ונמאס בה. אדם, משהו מגרד אותו בראש, מוצא קינה, והורג אותה. והחבר שלו רואה, אז הוא ככה נגעל. אומר, איך הוא יכול לראות דבר כזה? עכשיו, הוא לא יודע שהחבר שלו עומד מאחרי הגב שלו וראה אותו שעושה את זה והוא נגעל מזה. הוא לא יודע שהוא נגעל. אז הוא נשאר עם העבירה הזאת. אפילו אחרי שמגיע לעולם הבא, נשאר עם העבירה הזאת. אז זה הכל נעלם. שמואל אמר, זה רק בפני חברו ונמאס. אדם יש לו לך, הוא יורק, והחבר שלו רואה, זה צריך ללכת מקום בצד, לפעמים, אם הוא יבלע את זה יחנק, הוא רוצה להוציא את זה, אז ילך למקום צנוע ויעשה את זה, יוציא את זה. אבל לא לפני חברו. אם חברו ראה אותו, הוא לא שם לב, הוא עובר ברחוב, הוא ירק והוא עבר. הוא לא ראה שיש מישהו שם. שככה נגעל מזה, יש אנשים שהם עדיני נפש. דבר כזה, לא, שלושה ימים הם לא יאכלו. אם הוא נזכר בזה, שלושה ימים לא יאכל. אז ציערת אותו, את הבן אדם. אבל אני לא ידעתי, מאיפה ידעתי? אני עשיתי את זה לא בשביל להגעיל אותו חד השלום. אז פה רואים, תראו על מה, לכן הוא בכה. רבי יוחנן שהיה הרב הראשי של כל ארץ ישראל, למה הוא בכה? כי הוא אמר, בשלמה על הזדון, שאני יודע שחטאתי, אז בסדר, אז על ידי שאני יודע שחטאתי, אני אעשה תשובה. אבל על דבר שאני לא ידעתי בכלל אם חטאתי או לא, אוי ואבוי, על עבירות כאלה, הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם במשפט, אז מה יהיה? אז זה הוא בכה. ודוד המלך עליו השלום אמר, שגיאות מי יבין? מנסתרות נקל. טוב, שגיאות, שגקתי, זה בשוגג. אז אדם עשה עבירה, והוא יודע שעשה עבירה. אבל זה בשוגג. שגיאות, מי יבין? אפילו אחי, לפעמים, אדם לא שם לב, עשה עבירה, והוא לא שם לב. אבל מנסתרות נקני, דבר שנסתר ממני, שאני לא יודע אם עשיתי או לא עשיתי, אולי בן אדם נפגע ממני, זה אני מבקש ממך, תעזור לי. כמו שאומר האריזל, יש פסוק שהקדוש ברוך הוא שומר אותך מאורחות, כן? בכל דרכיך דעיו, והוא ישר אורחותיך. מה ההבדל בין דרך לאורח? דרך זה מקום רחב, שאתה יכול לראות כל, אם יש בורות, אם יש אבנים, אתה יכול לראות. אבל אורח זה מעברים צרים שבין בתים, אתה לא שם לב, שם אתה עלול ליפול. אז הקשבחור אומר, תשמע, אתה תשמור את עצמך בדרכים, ואני אשמור אותך באורחות. בכל דרכיך דעיו, בדרך תשים לב. אם אתה אדם ששם לב בדברים שהם נראים לעין, אני אשמור אותך מדברים שלא נראים לעין. אז אפילו אם אדם ירק בפני חברו, אם הוא מצטער על זה, והוא משתדל מהיום ועלה לשים לב על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נותן בליבו של אותו אדם שנגעל ממנו שימחול לו. השתבח שמו בורא עולם, הוא רואה הכל, הוא יודע הכל, אז הוא ייתן בליבו שימחול לו. לכן זה אומר, שגיאות מי יבין? מנסתרות נקני. גדולי ישראל שאפו להיות שלמים. אז אם היה זה דבר שהיה מחסר בשלמות שלהם, הם מיד התרגשו מזה ובכו. רבי יוחנן היה שלם בכל מידה טובה, אבל הוא הרגיש שיש פה דברים שיכול להיות שהוא לא יהיה בהם שלם. הוא לא יודע, מאיפה הוא יודע? עשה דבר והוא נמאס מזה. מאיפה הוא ראה שהוא עומד מאחריו ומסתכל? אז אי אפשר, אין סוף לדבר. לכן הוא בכה. הטבע שבעולם, שכשבני אדם חברים יושבים ביחד, עובדים ביחד, או לומדים ביחד, או נמצאים באיזה נסיעה ביחד, אז עלולים מאוד מאוד לפגוע אחד בשני. מתוך השגרה והידידות, הוא זורק מילה, כולם צוחקים, והוא נהנה מזה שכולם צוחקים, שהוא אמר דבר שהדחיק את כולם, אבל יש אחד שהוא לא צוחק, שהוא צוחק, אבל לא באמת. זה אותו שנפגע, אבל לא רוצה לראות עצמו שהוא נפגע, אז גם הוא צוחק איתם. והוא, הליצן הזה, ממשיך הלאה. עד שכבר, אם יש איזה פיקח בכל המסיבה הזאת, שהוא מעיר את תשומת ליבו, שמע חביבי, אתה פה גורם לו שכולם יצחקו עליו. מה לקחת אותו בתור אחד שאתה מכה בו כל הזמן בשבט פיך? יעורר אותו, מה אתה עושה? עד שהוא יבוא, באמת, סליחה, וסליחה. טוב, גם כן צריך לבקש כמה פעמים סליחה, לא באותו רגע. נכון, אתה סולח לי? הוא יגיד לו כן, מה יגיד לו? הוא לא סולח, עדיין בלב שלו. דוד המלך אמר, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה ולבקר בהיכלו? שבתי בבית השם כל ימי חיי. ומצד אחד אתה שואל מהקדוש ברוך הוא שאתה תשב בבית השם כל ימי חייך. אחר כך אתה אומר לבקר בהיכלו? רק לבקר? אתה ביקשת להיות כל הזמן. לא בתור מבקר, אלא באמת אני רוצה לשבת בבית, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אבל אני פוחד שמתוך השגרה שאני יושב בבית השם כל הזמן, אני חושב זה כמו הבית שלי. אני אוכל לשבת רגל על רגל, ואני אוכל לעשן, ואני אוכל לדבר עם החבר שלי, ולצחוק, ולעשות איזה מסיבות. חז ושלום, מתוך ההרגל אני אבוא לחטוא, ושמדבר בבית הכנסת, אין לו חלק באלוקי ישראל, מה שכותב הזוהר, שאין על זה כפרה, ברמינה, רק אם הוא יתענה 40 יום, כמה הדבר חמור. אז אני מבקש ממך ריבונו של עולם, נכון, שבתי בית השם כל ימי חיי, אבל תן לי הרגשה שאני מבקר בהיכלו, שבכל יום שאני נכנס לבית הכנסת, אני אכנס עם תחושה, לא שאני כבר מכיר את המקום הזה, זה כמו בית שלי, לא, הוא לבקר בהיכלו. בני אדם שמבקרים בית הכנסת, לפעמים אנשים חילונים, כן, יאמר לזכותם, ככה נכנסים לאט לאט, בהתרגשות, שמים כיפה, ומנשקים, מה שאתה לא מנשק, הם מנשקים. מנשקים את הקירות, את ה... למה? זה מתרגשים מזה. נכנס למקום קדוש, וככה אני רוצה. אני רוצה שכל יום שאני נכנס לבית המדרש, אני אגיש את עצמי. איך אמר מרחמי עליו השלום, אמר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. מה שאתה נותן לי לשוט, לבוא לביתך זה ברוב חסדך. אתה חסד גמור, אתה עושה איתי, אתה נותן לי רשות להיכנס לבית הכנסת. ואנחנו הרגשנו את זה בשנה שעברה, ובכלל, שהיה אסור להתפלל בבית הכנסת, כולם התפללו בחוץ, ואחר כך כשניתנה רשות להיכנס, הרגשנו משהו אחר. הרגשנו קדושה, הרגשנו טהרה. חבל שזה נשחק. צריך כל הזמן לחדד את זה, לקרוא את המאמרי הזוהר שמדברים על קדושת בית הכנסת. יש היום גם ספרים שהתחברו רק על זה, וכדי שכל בן אדם יחפש איפה יש את הספרים האלה ויהגה בהם יומם ולילה, כדי שלא תרד החשיבות וההתרגשות שיש לו מבית הכנסת, שזה מביא את האדם לעולם הבא. תדעו לכם, זה מביא את האדם לעולם הבא, מידה כנגד מידה. אם הוא מדבר בית הכנסת ומזלזל, אז אין לו חלק באלוקי ישראל. אבל אם הפוך, הוא מכבד, אז יש לו חלק. מי שיש לו חלק באלוקי ישראל, יש לו חלק לעולם הבא גם. לא ידאג. יבוא לבדין של מעלה, יעשו לו לפנים משורת הדין. למה? הוא כיבד את בית הכנסת. יש עוד להאריך בזה, אבל אנחנו נמשיך הלאה. מתוך השגרה, בן אדם יכול לחטוא. את אותו דבר, אדם נמצא בבית, עם אשתו, עם הילדים, כבר רגיל איתה. הרבה פעמים זורק מילה פה, זורק מילה שם, פוגע בילד. היום מישהו סיפר לי שהאבא כל כך פוגע בילד. תזהר, נטלת ידיים, פרחת, תעשה ככה, תעשה ככה, כמו רובוט. הילד הזה ניגש לדוד שלו, והתחיל לבכות, אומר, לא יודע, אבא הזה, לא רוצה לראות אותו, לא רוצה לי לחיות איתו, הוא עושה לי את המוות. ילד כזה, המרחק ממנו לרחוב, זה שתי צעדים לרחוב, זהו. שם יקבלו אותו בחמימות, שם יגידו כל הכבוד, בוא תשב איתנו. היום הרחוב חם, פעם היו בורחים, בורחים, ילד, הוא לא יכול, אם הוא לא בבית, אין לו איפה להיות, מיד חוזר הביתה. לא היה בעיה של השבבניקים ונערי רחוב, לא הייתה בעיה. היה ברחוב ריק, אני זוכר, רחוב ריק. אפילו שהילד היה מצטער בבית, לא היה בורח. היום, רק תגיד לו מילה, חד ושלום. לכן, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לפגוע בילד. חושבים שאם אשתו כגופו, אז מוצא לו לקלל אותה, מוצא לו לדבר אליה, ליפה. ואם הבן שלו, אני הבאת אותו לעולם, אז מה הבאת אותו לעולם? הבאת אותו לעולם כדי לחנך אותו, כדי שיצא תלמיד חכם, יצא אדם ישר, יעשה מלאכתו באמונה, נשאת ונתת באמונה, בשביל זה, לא בשביל לרדות בו, לא בשביל לגעור בו, מצאת שק חבטות שאתה יכול לחבוט בו בכל רגע, אוי ואבוי לאותו אבא. כי הילד הזה, לפי איך שהיום סיפר לי היהודי הזה בטלפון, אמרתי לו, תיקח אותו אתה הביתה, תן לו חום, תן לו אהבה, למה עוד שבריר של שנייה הוא יכול להיפלט החוצה. חד ושלום. לכן כמה צריך אדם להיזהר. ועוד ישנם דברים שבן אדם לא שם לב, פוגע בחבר שלו ולא שם לב. למשל, הוא לא מביא לאשתו כסף מספיק כדי לקנות כל מה שצריך. תמיד היא צריכה שיהיה לה חסר ותלווה מהשכנה, או שתתחנן לפניך, תעשה צום אולי, בשביל שתיתן לה קצת כסף. אסור להיות קמצן. קמצן זה המידה הכי גרועה, הכי גרועה. אני מכיר הרבה אנשים שהתגרשו בגלל קמצנות, הרבה אנשים כאלה. זה דבר שהוא בלתי נסבל. למה אתה נותן לאשתך להתבייש ולבקש כסף מהשכנה? למה? זה טוב מה שאתה עושה. מסכנה האישה הזאת. היא צריכה כל הזמן להתבייש. את שומעת לה, יכולה לשכנה להגיד, תגידי, בעלך נותן לך כסף? מה זה, איזה בעל זה? אבל היא לא אומרת, השכנה היא שכנה טובה. לא אומרת לה כלום, נותנת לה בסבב פעלים יפות. אבל עד מתי? כמה? לכן זה מעבירות שבן אדם דש בעקבה ולא שם לב. והאדם יענש על זה. או שהאדם הזה עושה גזל שינה בבוקר כשהוא קם, כן, הוא צריך לרעיש, כל הבית צריך לקום על הרגליים בשביל שהוא צריך להתפלל בנץ, או אני יודע מה, לקום חצות, או תעשה את זה בשקט. כשהיצר הרע רואה שבן אדם עושה מצווה גדולה, הוא מכניס לו שם איזה משהו שהערך של המצווה תרד. הוא קם, הוא קם מוקדם, כל הכבוד. יש כאלה שקמים מאוחר, אחרי קריאת שמע, אתה קם מוקדם, אתה מתפלל בנץ, אבל למה אתה עושה רעש? למה הרעש? זה מכניס לו עץ הרע, את הרעש הזה, שהמצווה לא תהיה שלמה. לא תהיה שלמה. וכולי, יש הרבה דוגמאות לזה. כשאדם מעליב את אשתו ליד המשפחה שלה, כמה זה פוגע באישה. ובצחוק. בצחוק, אדם שיורה חיצים בצחוק, שלום המלך אומר, זה בדיוק ככה. כמו אדם שיורה חיצים בצחוק, אותו דבר אדם פוגע בחברו בצחוק. אין בצחוק, אין בדברים האלה בצחוק. אם זה פוגע באדם, אדם צריך להיזהר שלא לעשות את זה. אדם לא יודע מה הוא עושה פה בעולם הזה, מה קורה בעולמות העליונים. פעם חכם בציון עליו השלום סיפר לנו, אומר, משל, זה היה משל, אדם אחד, הוא הקים ישיבה, הוא היה גרעון, היה צריך לטפל, לעשות התרמה לישיבה. טוב, אז הוא הזמין איזה רב גדול שידרוש ויחמם את העשירים, עשה סעודה נכבדת מיוחדת לכל העשירים, והביא את הרב שיחמם אותם, שיגיד דברי תורה, כמה מעלה שמי שמחזיק ברוך אשר יקים את התורה הזאת. אמר לו לרב, השפה תהיה בשלוש, כי הרב בא מוקדם, בינתיים תעלה למעלה, קומה שנייה, תנוח מעמל הדרך, ואני בשלוש תרד. הרב, מרוב שהיה עייב, נרדם כבר שלוש ורבע, ועוד לא ירד. כשהוא התעורר, אוי ובוי, שלוש ורבע, מהר מהר, בא ללבוש את המכנסיים שלו, וראה שהמכנסיים, הכפתור קרוע. אז מה יעשה? צריך איזה משהו לקשור את המכנסיים. אז הוא חיפש חבל, הרים את השטיח, פתאום רואה חבל, אוי איזה יופי. לקח סכין, חתך מטר חבל, קשר, הוריד את הסוודר על החבל, שלא יראו, ונכנס. כשהוא נכנס, הוא רואה שכל האנשים, כל העשירים, כופים על הרצפה ומרימים יהלומים. יהלום ועוד יהלום, ונותנים לבעל הבית. אז הוא שואל את בעל הבית, מה קרה פה? הוא אומר, אתה רואה, אני נברשת פה של יהלומים. והיא הייתה קשורה עם חבל לחדר למעלה. מישהו שם חתך את החבל, והכל נפל, אז אנחנו מרימים את זה. אוי ואבוי, יודע שזה הוא. תפס אותו בצד. אמר לו, שמע, אני חתכתי את החבל. אני מוכן לשלם. התחיל לצחוק בעל הבית, מה תשלם? בעשרה יהלומים אני קונה אותך, את כולך. מה תשלם? אין על מה לשלם. אבל על דבר אחד אני לא מוותר לך. מטר חבל אתה חייב לשלם לי. זה אומר, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא מרחם עלינו, כמה הוא מקל עלינו. כשאדם עושה עבירה, אתה יודע מה אתה מפיל למעלה? איזה נברשות אתה מפיל? איזה יהלומים, איזה עולמות אתה מחשיך בעבירה שלך? אבל מה? כי איך כתוב שם? כי אתה חסד, תשלם לי איש, כי מה עשהו? לך השם חסד, שפחו בעל חסד, למה? כי תשלם לאיש כמעשהו, לא כמו התוצאות, אלא מה הוא עשה, מה הוא עשה? הוא חתך מטר חבל. אז כשפחו הוא אומר, טוב, תשלם לי על מטר חבל. יבוא המקטרג יגיד, מה, קרבונו של עולם, מה זה מטר חבל? תראה מה הוא יפיל. תשלם לאיש כמעשהו, לך השם חסד. כמה כשפחו אוהב אותנו. לכן אנחנו צריכים גם כן להחזיר לו אהבה. הוא אוהב אותנו, אנחנו צריכים להחזיר לו אהבה. מה האהבה שיכולים להחזיר לקדוש ברוך הוא? שלא לעשות חטאים. כתוב בספר חסד לאברהם, הסבא של החידה, מליל פורים עד ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא מוציא נשמותיהם של עם ישראל מתוך הקליפות. מתוך השליטה של היצר הרע. בכל לילה אתה מפיל מעצמך חתיכת בוץ, ועוד חתיכת בוץ, ועוד מוריד. עד שמגיע לליל הסדר, אז הוא רואה עצמו כאילו הוא בן חורין, יצא ממצרים, כאילו הוא יצא ממצרים. מצרים זה המצר. מן המצר קראתי, ענני במרחביה. לכן, כמה אדם צריך לשים לי. אתה רוצה להחזיר אהבה לקדוש ברוך הוא? אל תעשה עבירות, שמור על העיניים, שמור על האוזניים, שמור על הפה, פה שח, הפה הוא שח, תגיד, ספר ביציאת מצרים, כי נגיד מה שדיברת על לשון הרע או פגעת בחבר, עכשיו תעשה תשובת המשקל, בליל פסח, תכוון שאתה עכשיו מספר בפה הזה שחטאת בו, הפה הזה יספר עכשיו בתהילות הקדוש ברוך הוא בנפלאותיו, בעשרת המכות, כן, לספר לילד, להמחיש לו, להראות לו את זה כאילו בחוש, אפילו לעשות לו הצגה כזאת, שהילד יצחק ויראה, שזה הגעת לבנך. זה המצווה. בליל הסדר, זוהי המצווה שאנחנו צריכים לקיים אותה, ולכן באמת כל אדם ישים לב על עצמו בדברים האלה. לכן אנחנו קצת נאמר איזה דברים שבן אדם עלול להיכשל בהם בליל הסדר, כמה הלכות, כדי לעורר את עצמנו בדבר הזה. לפני כן, אנחנו רוצים רק להודיע שהמבצע הקדוש של קמחא דפסחא ממשיך, רבותיי. כמה שאספנו כסף, חלקנו אותם למשפחות, עדיין חסר. עדיין, ברוך השם, כמעט איזה 20,000 שקל חלקנו. ותראו, עדיין בני אדם פוגש אותי אחד, מה, יש לך משהו בשבילי? מאיפה נביא לו? אז בזה לשם, כי ציבור הקדוש נותן, וגם הקשבחו יעזור שעוד אנשים ייתנו, ומישהו שומע אותנו, המאזינים שומע אותנו גם כן, יוכל לשלוח את זה לבית הכנסת מוסיוף, לרבי שמעון מג'אן, שהוא מטפל בעניינים האלה, ומוסר לנו את הכסף, אנחנו מחלקים. לא רק אני, יש עוד שתיים שמחלקים בכל השכונה, וגם מחוץ לשכונה, אם בן אדם בא, אנחנו לא דוחים אותו. לא, הלוואי שנוכל לספק צורכיהם של כל ישראל. יש מצות, המצות ביוקר, והמצות יד אני מכוון, גם מצות מכונה, וגם ארבע כוסות, יין, ובלי עין הרע אדם יש לו 12 ילדים, 10 ילדים, זה לא פשוט. לכן כל מי שעוזר, כשבחו יעזור לו, בטוח, אין ספק. מה זה הסיבה? אנחנו צריכים ארבע כוסות לשתות בהסיבה, וגם כן ארבע כזיתות לאכול בהסיבה. ועל הקרפס יש מחלוקת. אם עושים הסיבה, לא עושים הסיבה. למה לפי שיבולי הלקט, למה מביאים קרפס? כדי שהתינוקות יתעוררו וישאלו. ולפי הרב אבו דרהם, למה מביאים קרפס? זכר לשעבוד של מצרים. אז אם זה זכר לשעבוד של מצרים, אתה עושה הסיבה, זכר לשעבוד, זה לא הולך. אבל אם זה כדי שהתינוקות ישאלו, אז תעשה הסיבה. אז אומר חכם בציון, חצי תאכל כשאתה ישר, תצא איזה חובת סיבולי הלקט. חצי תעשה בהסיבה. כן, חצי מהכמות. ככה כותב הרב בציון עליו השלום. אז אם כן, מה זה הסיבה? זה 90 מעלות. 45 מעלות זה הסיבה. חצי מזה. כן? יש אדם, כתוב יכין מושבו, כן? בעוד יום. ביום שישי כבר תכין שכל אחד יוכל להסב. לא תגיע לרגע של הסיבה, פתאום אתה רואה, זה לא, אין לו אפשרות להסב, אז הוא מסב באוויר, לא מועיל. מי שמסב באוויר ככה ואין לו על מה לשען, לא מועיל. אלא צריך שיהיה לו על מה לשען, שלא יהיה בצער. הרב אלישיב מקל בזה, אומר, גם אם הוא שם את הראש שלו, יש פה קרית, הוא עשה ככה, גם זה נקרא הסיבה. זה נקודה אחת. זה, מה זה הסיבה? כל אלה שמחמירים רבנו תם, הרי הסדר הוא במוצאי שבת. אז יש כאלה מחמירים רבנו תם. הפעם לא יחמירו רבנו תם. מה אתה רוצה לעשות את הליל הסדר לפי רבנו תם? ישנו לך, הילדים ישנו. והעיקר זה הילדים, לספר להם, לכן אין את החומרה הזו.
לא צריכים מטרה?
אה?
לא צריכים מטרה?
לא, על פעם אחת לא צריכים מטרה. מטרה צריכים על הרבה פעמים. חוץ מזה, רבינו תם זה רק איסורים דאורייתא, אבל לא דרבנן, להכין, לא נקרא מכין, אין בזה בעיה. הילד שאל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות וכו'. ועוד שאל, ועוד שאל, כמה שאלות שאל, אז מה התשובה לשאלות ששאל? זה אף אחד לא שם לב. נותנים להם לשאול שאלות, או יופי, אתה עשית יפה מאוד, וזהו. צריך להבין גם כן את התשובה. התשובה כתובה, עבדים היינו לפרעה. מיד אחרי מה נשתנה, מה בא? עבדים, אתה שואל מה נשתנה שבכל הלילות אנחנו יושבים, בין יושבים, בין יושבים, אלה הזה משובים, אתה יודע למה? עבדים היינו לפרעה, ואנחנו צריכים, ויצאנו ממצרים, אז צריכים להראות חירות, לכן, משובים, תסביר לאלה. כל הלילות אוכלים חמץ ומצה, עכשיו כולו מצה, אתה יודע למה מצה? כי עבדים היינו לפרעה, וכשיצאנו ממצרים, לא הספיק הבצק להחמיץ, וכולי, תסביר לו את כל הדברים האלה, תקבל תשובה על השאלות שלו. זה חשוב מאוד. הרבה לא שמים לב, ממשיכים הלאה, אז לא קיימת את התשובה. לגבי הכלים, נכון שיש כלים חד פעמי שהם משובחים, אבל בכל זאת, איך השם שלהם? כלים חד פעמי. אז לא כדאי להשתמש. לכבוד החג, הפוך, כתוב שיוציא את הכלים הנעים שלו, אז כשהגעת לצלחות, אתה לוקח צלחות חד פעמי. ויש כאלה אומרים, קשה לי לרחוץ אותם, פרט שזה שבת, ויש הרבה, כולנו משובים, יש פה איזה 20 איש, מה אני אעשה? טוב, אז בעל הבית לפחות יהיה לו צלחת שהיא לא חד פעמית, וכולם יהיה חד פעמי, ככה יוכלו את כולם לאסוף לתוך שקית ניילון ולזרוק את זה. יין, מה קורה עם היין של ארבע כוסות? יין של ארבע כוסות, הכי טוב שיהיה יין יבש, מי שיכול, תבוא על הברכה. אבל בא אחד אומר, אני משתכר מהיין הזה, לא יכול אחר כך להגיד אגדה, ככה חצי, חצי רדום, חבל, יוצא שכרו בהפסדו. תערבב יין ישן עם ביס ענבים, תערבב, זה ישבור את הכוח של האלכוהול, ואז תוכל להגיד את האגדה כמו שצריך. גם זה יכול להשפיע עליך, תשתה שתי מצענבים, גם נשים מצענבים, ילדים מצענבים. ומה יהיה אם אדם חולה סכרת בר מינן, שהרופא אמר לו, אוי ואבוי, אם אתה תשתה אפילו טיפה אחת יין, תדע לך, זה יכול להזיק לך. מה יעשה האדם הזה? ישתה חמר מדינה. מה זה חמר מדינה? מיץ, תפוזים, סחוט, אמיתי, לא בקבוק. אלא שחת מערב יום טוב, מיץ תפוזים או מיץ אשכוליות. לאשכנזים לא צריך להוסיף כלום במיץ הזה, אבל לספרדים צריך להוסיף קצת ערק. זאת אומרת, לשתיהם זה מיץ תפוזים ומיץ אשכוליות, נקרא חמר מדינה, אבל להם לא צריך להוסיף ערק. ולנו צריך להוסיף קצת ערק, שיהיה, כמובן ערק קשה לפסח, שיהיה קצת משקר. חייב להיות ככה לפי הספרדים. וזה לא, לא ישקר אותו ולא יזיק לו, הכל יהיה בסדר. עכשיו, איך שותים? אני פשוט רוצה להשפיק, לכן נשאיר את השאלות לסוף. איך שותים את הכוס? לפי ההלכה, וכתחילה בפעם אחת. פעם אחת כל הכוס, לא יפסיק. ואם קשה לו, אז בשתי פעמים. שתי פעמים, ואין בזה השותי כוסו בבת אחד נקרא גרגרן, מה שהגמרה הגמרה. כי פה אתה עושה מצווה, כמו שאתה עושה מצווה, לכן איזה יין לחפש, לבן או אדום? אדום. אל תראה יין כי את אדם, כי ייתן בכוס עינו. אז צריך שיהיה יין אדום, ולכן יש כאלה שמהדרים לקחת כוס חוכית. כדי לסדר כוס חוכית, כדי שיראה את היין האדום. בכוס של כסף, למרות שכסף זה דבר חשוב, אבל בכוס של כסף הוא לא רואה, ברוך הבא כבוד הרב, בכוס של כסף הוא לא רואה את היין, אפילו שהוא יסתכל זה לא, וגם הטעם הוא לא כמו הטעם שתשים את היין בכלי זכוכית, הטעם לא נפגם. אבל בכסף, לפעמים הכסף מוציא איזה, את החלודה שלו בפנים, ואז אתה לא מרגיש את הטעם של היין. בכל אופן, עוד דבר אחד חשוב, כל אחד ואחד מהמסובים חייב להחזיק את הכוס ביד. זה לא ליל שבת שהוא מקדש ואתה רק צריך להסתכל על הכוס וזהו. פה אתה צריך שאתה תרים את הכוס. למה? כי הכוס של הקידוש זה אחד מארבע כוסות של ליל הסדר, ולכן צריך להחזיק אותו. כשאתה מברך שהחיינו, תכוון שהחיינו על אגדה, דהיינו הגעת לבנך, ותכוון שהחיינו על המצות, שהחיינו על המרור, כן? כל המצוות שאנחנו עושים אותן בלילה הזה, צריך לכוון בשהחיינו עליהן. הדחת הכוס, לפי הפשט, אתה שוטף את הכוס בהתחלה בכוס ראשון וזהו. שאר הכוסות אתה לא צריך לשטוף, תספוך על זה יין ותשתה. אבל לפי המקובלים, כל כוס וכוס צריך להיזהר להדיח אותו מבית ומחוץ. האדם יכול לשים כערה לידו של מים ויכניס את הכוס ושטף אותו מבית ומחוץ. עוד דבר שהמקובלים עומדים עליו, לתת שלוש טיפות כמו שעושים בליל שבת, לתת שלוש טיפות בתוך היין. הנשים חייבות בהסיבה. ואם אנשים לא שתתו את הכוס על צד שמאל, בהסיבה, אז צריכים עוד פעם לשתות את היין. ויש מי שמקל, שאם שתו לא בהסיבה, יצאו ידי חובה. הוא סומך על הרבייה. הרבייה היה אחד מהראשונים, אומר שאין צורך בהסיבה. בזמן הזה לא צריכים הסיבה. אז לפי הרבייה, נסמוך עליו לנשים שקשה להם עוד פעם לאכול מצות ועוד פעם לשתות יין. אז לכן ישימו לב, העורך של הסדר יזמין, יסביר להם ויגיד להם שלא. יתר יד אדם שהוא משתמש ביד שמאל שלו, כן? צריך לשבת על צד, על צד שמאל של כל העולם. כי הקנה והבשת אצלו זה כמו כולם. אחד ושלום אם הוא יסב על צד ימין, כן? על צד ימין שלו, שזה כהה, יד הפחות שימושית, אז עלו להחנק. וחמירה סכנתה, מייסורה. אבל אם, סליחה, מה יהיה אם הוא, אם הוא כבר יסב על צד שמאל, יצא את החובה. למה? כי יש עוד טעם, כדי שיוכל לאכול כמו שצריך. אז הוא יסב על צד, על צד ימין, כן? כדי לאכול בצד שמאל שאצלו זה הימין. אז לכן יצא ידי חובה. לגבי הלימון, שיש כאלה שמטבילים את הקרפס בלימון. צריך לזהר. מיץ לימון טבעי שאתה שוחט, לא צריך נטילת ידיים. מפירות, לא צריך נטילת ידיים. מה צריך נטילת ידיים? שבעה משקים. יד שחת דם. זה ולא מפירות. ולכן, אם אדם רוצה דווקא להטביל בלימון, שהרוב יהיה מים. הרוב יהיה מים, והמיעוט יהיה מיץ, מיץ לימון, זה בסדר. צריך ליטול ידיים על דבר כזה. שיהיה רוב מים. עוד נקודה חשובה, הצעה טובה, שכל אחד מהמסובים, יהיה לו שלוש מצות לפניו. אם אפשר הדבר, שיהיה לו שלוש מצות, שהוא יחתוך מהיעשי יחץ, ויוכל כזית מהמצה העליונה וממצה שהוא חתך אותה, כדי שכל אחד יוכל לקיים את זה, ולא לחכות שבעל הסדר תן להם חתיכה. אז אחר כך הוא לא יכול לאכול כמו שצריך, ועלול גם כן שיהיה לו פחות מכזית. לכן כל אחד יהיה לו שלוש מצות, זה העצה טובה. כשעושים רחצה לטול ידיים כדי לאכול את המצה, כן? אז צריך לשים לב, לפעמים אדם לא ישיח דעתו מהנטילה הראשונה, ואז הוא נוטל ומברך ברכה לבטלה. אז מה עושים? אם לא ישחת דעתך מהנטילה הראשונה, אם ישחת, בסדר. אז תטול ידיים ותברך. הרי על הנטילת ידיים הראשונה לא ברכנו, רק נתנו ידיים, אבל נתנו ידיים כמו שצריך. אז מה אתה עושה? תחפש מישהו מהמסובים, מישהו מהמסובים, שנגיד שיח דעתו, יצא לשירותים, או הלך לאיזה מקום, שהוא יברך על נטילת ידיים, ויכוון להוציא את אלה שחושבים שלא ישיחו דעתם. במצות קשות, שיעור כזית זה 20 גרם. תשקול 20 גרם ביום שישי, זה שיעור כזית. במצות דקות, כן? קשות. אבל במצות פיתה, רכות, 35 גרם, זה שיעור של, כן, צריך לזהר, שיוכל 35 גרם. תשקול את זה, תשקול את כל המצה. נגיד המצה תצא לו 120 גרם, אז הוא יודע שאפשר לחתוך אותה לארבע. לא לארבע, קצת יותר. קצת יותר, נגיד, פחות מארבע. יעשה חשבון, ישקול, כדי שידע באמת, במרור, המשקל והנפח אותו דבר. גם אלה שולחים לפי נפח, גם אלה שולחים לפי משקל, 30 גרם. אבל ישקול את זה לפני שישתתף את זה במים. כי אם שותף את זה במים, המים מכבידים. לא ידע את השיעור האמיתי. לכן, ביום שישי יקנה, יש היום משקל קטנצ'יק, עולה אולי 40 שקל, 50 שקל, וזה זה טוב. או 100 שקל, אני לא זוכר. וישים את זה, את העלים, על המשקל, יראה בדיוק, זה דיגיטלי. יראה בדיוק כמה זה. עלי אחד, עלי בחצי, ולפי זה יוכל לדעת. זה ממצוות שבאים פעם בשנה, אנחנו צריכים להדר בהם, לעשות אותם כמו שצריך. אפילו ייקח קצת יותר ב-35 גרם מצה, כי לפעמים יורד מהפה שלו פירורים ונחסר. אם הוא לוקח בדיוק, יכול להיות שלא יצא את חובת המצווה היקרה הזאת שבאה לנו פעם בשנה, שידוע שהלילה הזה כולו מצה. מה זה כולו מצה? כמה שתאכל מצות בלילה הזה, תבוא עליך ברכה. למה? וזה גם כן, המצות הן מרפאות את האדם. זה נקרא מחלה דאשבתה. זה מרפא את האדם מכל חולי, מכל מחלה, וירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה כולנו לשבת, להיות מסובים ליד השולחן וליל הסדר, שמחים, בריאים וחזקים לעבודתו יתברך. כל ישנים רבות, נעמוד בטובות. רבות, נעמוד בטובות. בריאות איתנה ירצון. ירצון משיבול העולם נעזור לכם. שתמיד בעזר השם תצליחו כבשר בדרשות, בשיעור את הבא. הנהגת השיבה, התלמידים. טוב, טוב. אמן.
אלו דברים שהם המשו.